נער בכיתה י' עומד בחום היום ליד בית חגי. לאן אתה נוסע? לבריכה, לים, יום קיץ חם. לאן אתה נוסע? להדריך. להדריך את מי? סניף בבאר שבע. אתה מקבל שם כסף, אתה מקבל שם כבוד. מה, בשביל מה אתה נוסע? בעצם שאלה, מי אמר שהשכבות החיצוניות של אישיותי הם העצמיות? אולי נקודה פנימית עמוקה מוסרית של אחריות, אולי היא העצמיות שלי? אולי לא רק ללכת בהר, אלא לעלות אליו, להגביה, לעשות יותר אצילי את האופי של הנפש. אולי אדם בלי משימות הוא פחות אדם, ואדם בלי אחריות הוא פחות אדם. על כן התורה תגיד, לך, עזוב את המציאות הנוכחית, אבל כל מגמת העזיבה היא לא התנתקות, אלא עומק הבירור של העצמיות. אתמול היינו בסדרות, עיר מטווחת, 60 קסאמים ביום. אישה אחת בסדרות, לפני כמה חודשים, שבת נוער גוש קטיף, הולכת ב-11 לפני הצהריים ברחוב בשדרות, ושואלים אותה מה את מחפשת. היא אומרת, איפה נוער גוש קטיף? זה הייתה שבת, נוער גוש קטיף בשדרות, איפה הם? הראש עובד שעות נוספות, וקטנותי, אני חושב, כי בטח הייתה צריכה לקבל אורחים, והם לא הגיעו, אולי היא כועסת. המשיכה ללכת, אנחנו אומרים לה, תלכי, מרכז החסד בסדרות, אולי הם שם. איך את הולכת? הולכת, פוגש את חבר. אחרי איזה חצי שעה של הליכה. אומרת, איפה הנוער של גוש קטיף? הוא אומר לה, כנראה, יש פעמות אחרות לקחו אותן. אז היא אומרת, אז מה אני אעשה עכשיו? מה זה בתעשי? אחי הביתה, תוכלי, שבת, המשפחה שלך. אז היא אומרת, אבל אמרו לי שאין להם מה לאכול. אין להם בתים. אז איך אני אוכל אם אין להם מה לאכול? אישה, לא יודע כמה תארים יש לה, לא יודע כמה שנות לימוד יש לה, לא יודע איזה אוסף של שכבות חיצוניות של עצמיות היא ספגה במשך השנים. אבל נקודה פנימית אמיתית של הכנסת אורחים, לא במובן אני אוכל אז תבואו לאכול, גם זה חידוש גדול בדורנו, אלא במובן שהאדם לא יכול לאכול כשלאחרים אין אוכל. המקום של אדם שאוכל כי הוא רעב, מה, יש יותר עצמי מזה? אבל אם העצמיות שלה או שלך מזוכחת, נקייה, אז היא מייצרת בגבולות בישיבות הפרטית, אז היא הופכת להיות העצמית האנוכית. אומר אלוקים, לך מהעצמיות הזאת, אבל לא בשביל למחוק אותה, אלא בשביל לתאר אותה, לגדל אותה. כשנגיע להר הזיתים נפגוש כל מיני עולמות, שנים על גבי שנים. היסטוריה. לחלקה הזאת אולי לא נגיע, אבל היא גם בהר הזיתים. חלקת יהודים שעלו מגרוזיה. אחד מהם לא מוכר, איש פשוט. רבי ישראל חוטובלי, זכר צדיק לברכה. הוא עולה לארץ עם אשתו לפני הרבה שנים. אין להם כלום. אין פרנסה, אין כלום. הם מקבלים פה בארץ דבר נפלא. לא יודע כמה מתינות יש כזה. סל קליטה. בתוך הסל. כסף. תקנה לאכול. תקנה ללבוש. אומר לי אשתו בבוקר, אני נוסע היום בירושלים. עם הסל קליטה, נוסע. נמצא כל היום בירושלים, חוזר, לא עם סל אחד, עם שני סלים כבדים. מה יש בסלים האלה? הרבה אוכל? לא. הרבה בגדים? לא. מה אתה מביא רבי ישראל? הרבה ספרים. אדם חי בגרוזיה הרבה שנים, היה אסור לקנות ספרים. תנ"ך, משנה, גמרא, ספר מוסר, ספר אמונה, סידור מפירוש. אשתו עומדת המומה. מה עשית? כל הסל קליטה על ספרים. אמר לה כן. בסוף גם תהיה פרנסה, גם עם בגדים, אל תדאגי. אבל מפה, אמר לה, מפה נתחיל לחיות בארץ. ועוד כל מיני דמויות, גושה של אנשים, צעירים וגברים, נשים וגברים, שכל אחד ואחד ידווקא בררו שהמושג לך לעצמיותך, לך לעצמיותך, פירושו עם אחריות. עם עולם ערכי, עם עולם מוסרי, עם אהבת הארץ, עם אהבת העם. לכן צריך לעלות, כי מושגים השטחיים שלי, הדברים סותרים. נראה שהקרבה היא נגד העצמיות, או ההפך. אז אומרים לי, תעלה, ותעלה בהר. שם תפגוש את כלב בן יפונה, איש חברון, ודרום הר חברון. ולא רק דרום הר חברון, אלא איש ארץ ישראל. כלב בן יפונה. שם תפגוש אדם שהתמודד, שאל את עצמו, מה פתאום לעלות לארץ? יהיה קשה כאן. יהיו יסורים כאן, אבל אומר כלב, את מה שכל פעם בחדש אנחנו פוגשים בעצמיותנו על בשרנו. הלא נעלה, והרשנו אותה, כי יכול נוכל לה. להיכנס לארץ ידע כלב, שזה לא קייטנה. זה לא מסלול נחמד, מסלול תיירים. זה אומר התמודדות, מאמץ, איסורים. וכלב, הלא נעלה. אם עולים, אם נפתחים לאמת יותר רחבה מהסובייקטיביות שלי, אז מגיעים. השאלה היא המוכנות. אומר כלב, אנחנו יכולים להתמודד. האישה הזו בסדרות יושבת אתמול באוהל שוטר העם. היא אומרת ככה בטבעיות, יש פה באוהל הזה עובר, דבר נולד. אנשים מפסיקים להיות פסיביים כצום מובל טבח, ומתעוררים לבטא את עצמם, את משפחותיהם, את העיר שלהם, ואת כל הקשר לארץ. הרבי המחבל אומר ולא מתבייש להגיד, אני אמשיך לראות עליהם עד ששדרות תהפך להיות עיר רפאים. אנחנו אומרים לו, אתה ושכמותך, אתם כל הדורות ניסיתם. ניסיתם להטיש, ניסיתם להפחיד, ניסיתם לגבור עליהם. אנחנו עם ישראל, אין כוחנו החיצוניות שלנו. עיקר כוחנו לא בנשק שלנו, אלא ברוח, בעוצמה הפנימית, בענווה. לא רחוק מכאן, בוגר חברון, דוד המלך, עיר דוד. עדינו העצמי. אדם הולך למרדף כדי להציל את נשיו וילדיו, הוא לא יוצא למרדף לפני שהוא שואל בהורים יתומים, האם השליחות הזאת היא מוסרית? החיים הופכים להיות כלים למשימה. לא ערך עליון. בגלל זה הם יהיו יותר חשובים. הם לא עוברים סתם. ואם פיגוע כזה ונשמות כאלה קורמות לנו בדרך המיוחדת הזאת של המפגש עם ירושלים, עם ירושלים שבין החומות ועם ירושלים שמחוץ לחומות עד להר הזיתים, אם הם גורמים לנו לעלות בהר, לפתוח את האופקים הפרטיים שלנו לאמת יותר גדולה ולרצות ליישם את האמת. אז בסופו של דבר נעמוד שם ונצפה אל הר הבית, לא מהצד הזה המערבי שאי שם נגמר קו האופק שלו בכותל, אלא מהקצה המזרחי, שם רואים את רחבת הר הבית. אפשר לדמיין שתי דקות, פעם זה יקרה, זאת נבואת ישעיהו פרק ב', נבואת מיכה פרק ד', הוא יהיה הר נכון בראש הערים, יישא מגבעו, נוהרים אליו כל הגויים, בוש, נשיא אמריקה מגיע לפה, ללמוד מה זה שלטון. ראש ממשלת אנגליה, במקום להתחנף אליו בלונדון, מגיע לפה ללמוד מהר הבית מה זה צדק, מה זה מוסר, מה זה שטח, מה זה הר. זה לא רחוק היום. אנחנו יכולים לקרב את היום הזה במידות, בענווה, לעוצמה נפשית וגבורה, למוכנות להיאבק, למוכנות להילחם. כשזה בא מתוך ענווה, זה לא משהו כוחני נגד מישהו, אלא כמו שכותב הרב קוק, לא קובלים ולא מקטריגים, לא על הבערות, לא על הכפירה ולא על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, מוסיפים חיוב, מוסיפים לימוד זכות, מוסיפים עין טובה. ואז עולים באמת להר. וגם החיים שלא נמצאים כל הזמן בגובה הזה של ההר, מקבלים צבע אחר, מקבלים אופי אחר. אז בעזרת השם, נכוון כל מה שנעשה כאן, יהיה לעילוי הנשמות, יהיה לחיזוק המשפחות, יהיה לחיזוק הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל, יהיה להתקדמות של כולנו באותה אחריות, באותה הקרבה, באותו מאמץ גדול לעורר את הכוחות שקיימים בעם ישראל, לזהות את עצמיותם במובן הטהור, ובעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו. אולי איראן נמצא ויכול להמשיך, חבל שהלך. בכל אופן, שלום, שרות טובות, כל טוב.
המונים המונים בעמק החרון, בקרוב יום השם בעמק החרון.
כאשר קיבלנו את הבשורה המרה שהבן נרצח, החלטנו שאביחי, כל מיום שנולד, מיום שקיבל את שמו, בתפילה אני מוסיף את הפסוק ארומך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אז זה לא לשמח את האויבים בין כל יהודי, שני יהודים, הוא ואביעד, השם יקום דמיו. אנחנו החלטנו שגם הקבר שלו יהיה בניין. כבר סמוך לשבת ביקשנו שהקבר יהיה בהר הזיתים כדי לנעוץ חרב בחלקה שיועדה לגוש קטיף. על אביחי קשה לי לדבר בלשון עבר, אני רואה אותו מול העיניים יום יום. כל קדיש שאמרתי לעילוי נשמתו גרם יותר להתעלות, להתחבר אל אבא שבשמיים, כל משמעות הקדיש, ולהרגיש שאני ממשיך ככה בצער גידול בנים, ממשיך להיות אבא. ואמרתי 5,000 קדישים ולא היה שני קדישים זהים, כי כל פעם הרגשתי אותו אחרת, חלמתי אותו בלילות, בכיתי אותו בימים, אבל תמיד תמיד הוא היה חי לידי, תמיד שמעתי אותו מתוך החיוך מדבר אליי, אבל מה הקטע איתך? מה השפיות האלה? תתחיל לזוז. כעת בוא נעלה בהר ונעשה מסע לחיים, לחיים שיש בהר הזיתים. יש בהר הזיתים, ברוך השם, גם בתים של יהודים שגרים שם, וזה מה שיפה, יש את בית אורות. אז כבר התחלנו לקיים חלק מהפסוק, הקיצו ורננו ישני אפר כי טל אורות עליך.
בפן הזה סתכלו טוב, אתם רואים איזושהי דירה גבוהה שהציפוי שלה נועץ משמאל עלה, יש עוד דירה כזאת ביניהם, יש שני בתים שנגאלו בתאריך כף ת' באדר. ממש רואים איך הר הזיתים מתעורר לחיים יהודים שתוק
המשמעות. אנחנו עומדים במקום שבעצם קרוי בלשון המקרא בשם המילו, או יותר מאוחר בשם האופל. המקום הזה מחבר בין עיר דוד שהתחילה כאן מעל מעיין הגיחון, מעיין השילוח שנמצא עמוק עמוק למטה, ומפה היה את אותו חיבור, את המילו שמתחבר לעבר הר הבית. יש לנו את עיר דוד, עירו של דוד, שדוד מלך בחברון 7 שנים 6 חודשים, ולאחר מכן דוד עולה לירושלים לחבר בין כל השבטים, עיר שחוברה לה יחדיו, בין עירו של מי שבט יהודה, בין נחלת שבט יהודה לשבט בנימין, כאשר אנחנו יודעים שהמקדש היה בנחלתו של שבט בנימין. דוד מייסד את בירתו לפני יותר מ3,000 שנה, במקום הזה, באותו רצועה, באותו משולש, יורד כאן בין נחל קדרון לבי גיא בן הינום, והנחל קדרון שנמצא פה מתחתנו בעצם סוגר על ירושלים לכיוון מזרח. השם קדרון הוא כמובן מגיע מאוהלי קידר, מקום של המדבר, האנשים שחיים במדבר, ונחל קדרון ממנו ועלה לכיוון הר הזיתים. מכאן אנחנו כבר מתחילים לראות קברים מתקופת בית ראשון, ולאחר מכן מתקופת בית שני, קברים מאוד מאוד מפורסמים. אם מי שיסתכל על הכפר סילואן, שסילואן פירושו שיבוש של השם שילוח, סילואום בלטינית, ברומית, ולאחר מכן השילוח. זהו הנחל העמוק שזורם כאן, נחל קדרון, מעברו לכיוון מזרח, מרחיקים את המתים מן העיר, ישנם הלכות, ולכן כדי להרחיק את הטומאה, העיר בעצם נמצאת כבר מעל ההר ממול, כבר יש קברים מתקופת בית ראשון. אם תסתכלו מתחת לבתים של הכפר סילואן, אפשר לראות הרבה חורים בתוך הקיר, כל החורים האלה הם קברים מתקופת בית ראשון. תקופת בית ראשון, סגנון הקבורה היה בתוך מערות קבורה, לאנשים ודאי חשובים, זה היה קברים משפחתיים, נאסף אל קברי אבותיו, ולכל משפחה היה את אותם קברים, את אותם חללים שנמצאים בתוך ההר, והכפר סילואן, כמו שאנחנו רואים אותו כאן, בעצם יושב על בית קברות עוד מתקופת בית ראשון. אולי דבר חשוב, רק לחשוב על המימדים של ירושלים בתקופת דוד. עירו של דוד הייתה בסדר גודל של שכונה קטנה מאוד, 250 מטר אורך, 120 מטר רוחב, ולחשוב על ירושלים עם המרחבים של היום, מגילו לארמון הנציב, לפסגת זאב, לרמות, להרבה מאוד מקומות, כמובן אנחנו יודעים שזה הפך להיות אחד מסימני הגאולה הזו.
המונים המונים בעמק החרוב, יקרוב יום השם בעמק החרוב.
יציאת מים חיים, זה הביטוי. תנסה לצלם את זה, דמיון. בקו פחות או יותר, נאמר, אני לא יודע אם זה מימין עלינו או זה משמאל עלינו, אבל פחות או יותר אתה רואה באמצע ההר בוקעים מים חיים. אם תלכו פה בעיר דוד, לא רחוק מכאן, מצאו ועשו חפירות והתברר שיש מים חיים בתוך האדמה, פשוט שחפרו איזה עשרות מטרים ופתאום שומעים מפקד. מים זה בדרך כלל ביטוי של זרימה אבל טהורה. כל המקום הזה, כל ירושלים שבין החומות וירושלים שמחוץ לחומות, כל הקומפלקס הזה שהר הזיתים והר הצופים והר הבית, זה הכל בעצם מקור של אנרגיה שיטהר את העולם, יטהר את הנפש, יטהר את החיים. לכן אני כל כך התפעלתי מזה שהמסע הזה קראו לו מסע לחיים. אתה מסתכל פה, אתה רואה מה אתה רואה? אתה רואה קברים. לכן היה כל כך חשוב להגיד על הבית הזה החדש, על הבתים החדשים שלמעלה, עכשיו כבר לא רואים אותם, אבל בתים של יהודים שהולכים ומתבררים. אז אני, מה שאני מבין שזה יציאת מים חיים, שהיא תבשר שינוי בעולם כולו, שינוי בתודעה, שינוי בשאלה המוסרית, שינוי בשאלה המשפחתית, שינוי בשאלה הרוחנית, התרבותית, הכל הולך להשתנות לכם. הביטויים של רעידת אדמה הם הביטויים של עמות הסיפים נעות. ככה אני מבין שזה מה שיקרה פה בקופק הזה, ב-500 מטר האלה, זהו. ואני ממש מרגיש שזו תקופה שהיא... מתחילים לגעת בה. שינוי תודעה עולמית. מתחילים לגעת. דוד של מי השילוח, מה הנביא שהיה אומר? לא להיות כמו אלה שמעושים את מי השילוח ההולכים לאט. זה ביטוי של נבואת ישעיהו פרק כ"ח. אחרי שהנביא מתאר בדברים קשים יותר, השתלטות של תופעה שתהיה גם חברתית וגם שלטונית, של תן לנו מנוחה, תן לנו מרגוע, עזוב אותנו מוסר, עזוב אותנו לאום, עזוב אותנו את ירושלים, תן לחיות ככה. חיים חיצוניים, עד כדי שיש מושלי לצון לעם הזה, זה ביטוי בנבואה. ומושלי הלצון הולכים לכרות ברית עם מוות ועם שאול, ואומר שם תרגום מיונתן, עם מחבליה. כי הם לכאורה האויב שלנו, אז בוא נעשה איתם שלום, והכל יהיה בסדר. מול זה, כשהכל זה מתרסק, אומר הנביא, הנני ייסד בציון אבן. אבן בוחן. נקודה אחת, כמו שהאמינו תלמידי הגר"א, עוד לבנה, עוד בית, עוד שער. עוד שביל, עוד חלק מהר, ואז אומר הנביא, המאמין לא יחיש. על המאמין יש סבלנות. זה ביטוי שרבינו הרב צבי יהודה אומר, חבל שהוא לא איתנו בשביל להגיד את זה, אם כי עוד מעט נגיע אליו. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזם. היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, כשאני מדבר מתוך אמונה, אז אני עניתי מאוד, יש לי סבלנות. כי אני יודע שיש מהלך אלוקי, הוא לא מתחיל בי, הוא לא נגמר בי. נכון, צריך לעשות השתדלות, מסירות, השקעה. כל מה שניסינו לעשות בגוש קטיף, בצפון השומרון, בואו נמשיך לעשות. כל מה שניסינו לעשות בהמון עבר, נמשיך לעשות. ודאי. אבל מבחן התוצאה בחיות אלוקית. אם חלילה, אני אמרתי בחופזי, אני לא מדבר מתוך אמונה, כל האדם כוזר. הכל, אני מיואש לגב. אלוקים, הגאון המקובל, המפורסם, מורנו, מנחם מנדל, משקלוב. אם אתם שמים לב, המצבה הזאת קשורה לשנת תקפ"ז. תחשבו, מבחינת מספר שנים, זה יוצא כ-12 שנה אחרי העלייה הגדולה הראשונה של תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א מצווים על ידי רבם לעלות לארץ כשהכל חרב כאן, גם בירושלים וגם בצפת. אז רק סיפור קטן על תלמידי הגר"א. הם שומעים מרבם שהגאולה היא מתחילה כשיהיו בארץ 600,000 יהודים. זה על פי נבואה בהושע ומדרש אלקוט שימוני שם. אומרים תלמידי הגר"א לרבם, אבל רבנו, מה יהיה? אנחנו בסך הכל 600 אנשים, איך נגיע ל-600,000? אמר להם הגאון מבינה, תיקחו מפתח לגאולה, מילה עם 5 אותיות. איפה שתסובבו את המפתח הזה נכון, שם תהיה גאולה. המפתח אומר את המילה הבאה, תו, תו, קוף, צדיק, תת. תספרו כמה זה, נו מי עושה חשבון מהיר? תו, תו. נו נו אחי, 999, איזה נפלא, איך קוראים לך? אחיה. אחי, 999, אמר להם הגר"א, תשמעו, בגאולה יש חלוקת גזרות. הקדוש ברוך הוא אחראי על 999, מתוך 1,000. אתם אחראים על 1 מ-1,000. תבואו 600, על כל אחד מכם השם יוסיף כמה? 999? כמה סך הכל? 600,000, כל טוב.
בגלל הקבר הפשוט של, שנמצא מאחוריהם, של מנחם בגין, בן חסה וזאב טוב, תשע"ג, תשנ"ב, לידו אשתו, אליזה, ושניהם קבורים כאן, במקום הזה, בקבר פשוט מאוד, בגלל שהוא רצה להיקבר קודם כל בהר הזיתים, הוא לא קבור, הוא ראש הממשלה היחיד, חוץ מדוד בן גוריון, שקבור בנגב, מעל נחל צין בשדה בוקר. אז הקבר היחיד של ראש ממשלה שנמצא במקום פשוט כאחד האדם זה מנחם בגין, שנמצא כאן, והסיבה שהוא נמצא דווקא כאן הוא בגלל הקברים הסמוכים אלינו. כאן קבורים לידו מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. מאיר פיינשטיין בן ולה ואלעזר, חבר האצ"ל, נולד בירושלים, פוצץ עצמו בטרם הוא עלה לגרדום. הוא בן 18 בנופלו, סמל של שני גדות לירדן, רק כך, ולידו סמל של הלחי של משה ברזני, בנינו ואברהם, חבר לחי, נולד בעיראק, עלה בפס יש צדיק דלת, פוצץ עצמו בטרם עלה לגרדן, דוק בריאה תש"ז, בן 19 בנפלו, שנה, כשנה לפני הקמת המדינה. מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, משה ברזני נפס עם רימון ביד, והוא נידון למוות לאחר שנתפס במקור ברוך עם רימון בכיס, הוא נאשם כי הוא רצה לפגוע במפקד בריטי. מאיר פיינשטיין, לוחם האצ"ל, נתפס בעת חבלה בתחנת רכבת של ירושלים. תוך כדי הפעולה נפגע מהם כדורי מערב בריטי ואיבד את ידו. החיילים מצאו שותי דם, סתם בשכונת מקור חיים הסמוכה, והוא נידון למוות. הבריטים ביקשו להעלות את מאיר ואת משה לגרדום בכלא במגרש הרוסים בירושלים. הם לא עזו, עד אז הבריטים לא עזו לתלות יהודים בירושלים, והשניים ששוכנו בצינוק, אחרי שהם בצינוק אחד תכננו אותו מעשה, שבשעה האחרונה הם ננקמו בבריטים, וכמעשה שמשון הגיבור הם מפוצצו את הרימון שהצליחו להבריח אליהם בצורה של תפוז, ויחד איתם לקחת על המוות את כל פמליות הקצינים בריטים שאמורים לצפות במעשה התלייה. לפי בקשתם, כמו שאמרתי, הוכנסו שני רימונים מולתרים חבורים בתוך קליפה של תפוז, וביום אור ליום ב' ביום תש"ז, כאשר ערב לפני מועד התלייה, בא לבקר אותם הרב גולדמן. שוב, יש את הרב אריה לוין רבם של האסירים, אבל הרב הרשמי של הכלא היה הרב דוד גולדמן, והוא משוחח איתם שעה ארוכה. לאחר מכן הם מודיעים לו שהוא יבוא, הוא מודיע להם שהוא יבוא להיות נוכח בבוקר בשעת תלייתם והוצאותם להורג. הם מנסים להניע אותו מזה שהוא יבוא לשם, אבל כאשר ברור להם שרב יהודי יכול להיפגע באותו מעשה שהם יעשו, הם שרים את שירת אדון עולם, ועם סיום המילים "אם רוחי גוויותי, השם לי ולא יירא", הם מפוצצים את עצמם. חברים שלהם ידעו שהבריטים לא הייתה ידם בזה שלא צריכו לתלות יהודי בירושלים. מנחם בגין, שהרשה להם לעשות את המעשה ולהבריח את הרימון אליהם, בעצם הרגיש את אותה אחריות כמפקדם לבוא ולהיקבר דווקא כאן לידם.
כתוב שיש השוואה בין זרעו לבין הוא עצמו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זה מה שכתוב. הגמרא שואלת, חי, מה בכדי סבדו החונטים? סבדיה, החונטים חנטו בחינם, הכל היה אמיתי. הנקודה של הזרעו בחיים, אני חושב שזו שאלה גדולה, למה מחובר זרעו? ברגע שזרעו מחובר ליעקב, הוא לא מת. אנחנו הולכים פה לפקוד את הקברים, לא, מעבר לסיפורים הספציפיים, הדמויות. כשאנחנו הולכים לפקוד את הקברים, אנחנו בעצם מחוברים לכל דרכם. מה הייתה הדרך שלהם? של געגועים לציון, של מלחמה למען ציון, של תורה בארץ ישראל, של גבורה יהודית. אלה כאלה שניים שראינו עכשיו, פיינשטיין וברזני. מה זה עושה לנוער שנמצא פה? והנה הוא רואה שהם רוצים כולם לשמוע, אז אולי נעלה להם. זה הקברות, זה ההתחברות שלהם אל המקום שהוא בעצם נתן להם כוח לחיות. זה ההתחברות שלנו, הגעגועים לשם, למקום הזה. אנחנו רוצים להגיע להר הבית. אנחנו לא מדלגים על הדורות. זה עיקר הכוח. זה באופן חיצוני יכול להיות. בהחלט יש ירידות, כמו בעלייה על ההר הזה, יש ירידות. אבל כשאתה מסתכל פנימה ואתה רואה סימני אופי יהודיים, אפילו סוגיית החסד, סוגיית המוסר, נכון שהיא היום נתפסת בצורה מעוותת, מוסר סובייקטיבי, ואנחנו מאמינים שכשנגיע לבית המקדש נלמד שם יורנו מאורחותיו, נלמד מה זה מוסר מוחלט. בסדר, אבל שלושה סימנים הקדוש ברוך הוא ברא באומה הזאת, אומר הירושלמי ויבמות, הסימנים האלה הם הסימנים של רחמנים, בישנים, גם לחסדים. אז כל הנקודה האמיתית הזאת של, של אופי ושל נפש, שמכוסה בהמון המון נוסחים, אבל אפשר לקלף אותה. היום אנחנו קרובים לקלף, קרובים להסיר את הקליפה. ממש זה, רואים את זה בכל מקום. לא, אני אומר שוב, זה לא בולט. אתה רואה מה שאתה רואה בעיתון, מה שאתה רואה במקומות שלכאורה אמורים לסכל את המציאות, אתה רואה מציאות חיצונית. אבל כשאתה מתבונן בפנים, ממש עוד לא הייתה תקופה שאנחנו ממש קרובים לחזור להיות זרעו של יעקב באמת. ולכן עוד לא הייתה תקופה שאנחנו קרובים למקום הזה, ממש קרובים אליו. ואולי עד רבה, כל הגישה היום למקומות האלה של עיר דוד, בהר הזיתים, בהר הצופים, הכל ככה, הכל מתחילים להריח ריח של חיבור לשורש. זה לא עזר תקופה פשוטה. טוב, נראה.
במצוותיו חפץ מאוד, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם הנפש, רוח ונשמה של המרוחם שנפטר בשם טוב מן העולם הקדוש אביחי בן יחיאל וחווה, השם יקום דמיו.
אנו נמצאים היום ערב שבת קודש פרשת שלח, להזכרה לקדוש אביחי לוי שנרצח על תיקון אותו חטא המרגלים המוזכר בפרשתנו הקרובה.
אבל אנחנו, אביחי, מתבוננים בחיוך שלך, מחייך, ואתה מבקש מאיתנו לא להתבלבל. אתה ודאי אומר לנו, תראו, רק לפני 60 שנה היו בני גילנו בתוך בית קברות אחד ענק של חורבן יהדות אירופה, בית קברות של קרוב ל-7 מיליון יהודים שנחרבו. והנה אנחנו 60 שנה אחר כך, בני נוער שזוכים להתייסר לא ייסורי גלות, אלא ייסורי גאולה, לא ייסורים באדמת נחר התמאה, אלא ייסורים על מצוות יישוב הארץ, על תיקון חטא המרגלים, על בניין בית המקדש השלישי, ייסורים של שותפות דמים עם ריבונו של עולם, על בניין ארצנו, מולדתנו. ולכן אני רואה אותך ממשיך לחייך ואומר, אשראי שזכיתי שנגזר עליי למסור נפשי צעיר, שזכיתי כאן בבית חגי בירושלים, ותראו את מהלך ההתיישבות המופלא שעליו מסרת נפשך. ועם כל המשברים נחזיק בך חזק, כי אתה הקדוש אביחי, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתך, ואתה מחזיק בכיסאו של ריבונו של עולם גבוה, ואתה רואה את האמת, ואתה מתמלא בדברים ש... שלנו כל כך קשים ולך עכשיו הם כל כך ברורים על דרך החיוך שלך, אנחנו מחזיקים בך חזק כדי להתמלא בכוחות ללכת בדרכך, בדרך החיים שלך. אני רוצה רק לזכור את השבוע האחרון שלך, השבוע שבו נפרדת מאיתנו לגנזי מרומים. מה זה אומר להידבק בך? שבוע שבו פעלת בכל המסירות בגוש חטיף.
אנחנו בשעות האחרונות כמו בשנה האחרונה מנסים לבנות ולשקם מתוך ההריסות. מה שאביחי חי וחלם, כמו האותיות של הנשמה, גם האותיות על המצבה. והוא אוהב את המקום, אוהב ומשמח את הבריות. כמה כל הדור הזה וכל הציבור הזה, חברון ובירושלים, בגוש קטיף ובצפון השומרון ובהמונה ובסדרות, בצפון ובדרום, כמה כל הדור הזה צריך ללמוד מה זאת אהבה. אהבה אמיתית. אהבה שלא תלויה בדבר. אהבה שנקנית בדמים. אהבה ללא תנאים לארץ, לעם, לתורה. לדורות הקודמים ולדורות הבאים. בית ראשון ובית שני. מצבות, מצבות זורות בהר הזה, הר הזיתים. אבל כולם אומרות חיים. כולם אומרות משיחיות. כמה גודל נפש יש להורים שאומרים לכל הציבור, בואו איתנו לחוות מה זאת אהבה שלא תלויה בדבר. מאיפה לוקחים את כל השברים? מאיפה לוקחים את כל חלקי הכאב? ליחידה אחת שלמה, יחד עם הציבור, מטפסים ועולים אל ההר. יד הקבר שלכם, יד הקבר שלך ויחי, שלך ויד. העומד ופונה בצד מערב, מחבר את הר הזיתים עם הר הבית, עומד ומתמלא געגועים, כיסופים, אל הבנייה השלמה. ביום ירושלים הזה, מי שהיה עומד ליד קבריך, היה רואה ישיבתך וחבריך, בצד מזרח, שמחים ומשמחים בקדמת ציון, שפעם הייתה נקראת אבודיס. ולומדים מחדש ויתר שאת מהי אהבה שלא תלויה בדבר. אהבת אדם ואהבת עם ואהבת ארץ. בבונו של עולם, תן לכל הדור הזה את הכוחות, את המשימות, את גילוי האמת של האהבה שלא תלויה בדבר. תן לנו כוח לכולם, למשפחה, לישיבות, לאלה שעובדי אדמה, לאלה שעובדי בניין, לאלה שעוסקים בחינוך, נוער ומבוגרים. תן לכולנו
כוחות להמשיך את הנשמות הזכות האלה, להנציח אותם בדרכים כל כך נפלאות. תן לנו כוח לעלות בהר עד שהנבואות העוסקות בתחיית המתים תתקיימנה במלואם, ונוכל גם לקץ הימין להעמיד ולעמוד לגורלנו. קץ הימין, אומר רבינו סעדיה גאון, זה הזמן שבו מתגלית מחדש הגבורה האלוקית, אחרי שהושבה החור בגלות. אנחנו יודעים בשנים האחרונות ובשנה האחרונה, וכנראה לא תמו המבחנים האלה, כמה הגבורה צריכה להתעורר מחדש. תן לנו, ריבונו של עולם, עוז וענווה ללכת בדרכים של הנערים הנפלאים האלה, ולהמשיך את נשמותיהם כאן בעולם הזה, ליבולם עוד לנצח. תסיר אלוקים את חרפת עמנו ואת חרפת ארצנו. תתגלה מלכותך עלינו במהרה. תהיה נשמתו צרורה וצרור החיים.
יום אחד שחדרה מעדיף, אנו רואים, רצים לנסות את זה לאכול. הבעיה הייתה שלי, אם לא היה כסף, אז אני אמר, בוא, אל תדאג, אני אשתדל. אני חשבתי שזה יהיה בתור הבאה, אבל יש לו, אני אחזיר לו. אבל כשרציתי להחזיר לו את הכסף, הוא מתעקש שאני לא אחזיר לו. ולא שאני גם הצלחתי לו להחזיר לו, הוא סירב. אני אמרתי, אביחי, נו, זה לא שקל, זה 30 שקל. והוא זה שלא, הוא אומר לי, מה, אתה חבר שלי, ואם תחזיר לי, אני אעדב. ומאז כמעט תמיד הוא רצה לשלם על האוכל. היה מי מרגע שתמיד רצה לעזור, מי לבקש בחזרה לעצמו. חזר אמרו לי, שאילו יודע כמה עשינו עוד לו, היה שמח 120 שנה. 120 שנה מלמד את כל החיים של האדם. ואתה תמיד הייתי שמח, תמיד עם החיוך. כנראה ידעת כמה עשינו עוד אותך, מה עשינו עוד אותך, עד כדי שנצא לשמור אותך כבוד עליו, הכי כבוד עליו. כזה היית לי, כוח.
תודה לכולכם, מאוד אוהבים אתכם, תודה לך אביחי, שמהשבר הזה ירים את הולכי לנו, מה זאת אהבה. מקווים שנהיה ראויים להמשיך את הפעולה שעשית להעביר לחניכים, לנסה ואהבת לך כמוך, שיחה שלא הספקנו, ובעזרת השם נשתדל, ומקווים שתבוא במהיר, לעזור לנו להפיץ את האור ואת אותה אהבה. אני יודע שאני משקל עלינו ואומר, מה קורה לכם פה? אם אנחנו לא יודעים מה קורה לנו פה, נקבל את עזרת השם כדוכו את עצמנו ואת הטובה, ונזכה להמשך גאולה. ואנחנו נשחרר פנה כעת בקבילת מלכה. אני מקבל בעזרת השם שכל תקידותינו יקבלו לרצון בעזרת השם. נגיע אל המנוחה ולנחלה. כי כבר המועד.
השם מציון ישג ומירושלים.